המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
דוקטור קרני לוטן מרקוס, חוקרת ומרצה בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, מובילה אותי, לשמחתי, גיל מרקוביץ', צעד אחר צעד, בהבנת החקלאות האינטנסיבית. למדנו יחד על תחילת הדרך של החקלאות, עוד לפני שהייתה אינטנסיבית מה שנקרא. לפני 10,500 שנים, למדנו שבחקלאות המסורתית ההיא הצליחו לשמור על מגוון עצום של זנים, ועשו שימוש בדישון בחומרים אורגניים. למדנו על כניסתם של גורמים חדשים לתחום, כגון דישון כימי, הדברה כימית, הנדסה גנטית, ואז עשינו גם קצת זום אאוט, כדי לראות איך כל אלה משפיעים על הסביבה שלנו, לא רק על התוצר החקלאי עצמו שמגיע אלינו לצלחת. כי מסתבר שגם לסביבה יש השפעה עלינו, בני האדם. ראינו שיש הרבה סיבות לדאגה, אבל אמרת לי קרני שנבחן גם אלטרנטיבות, כדי שנוכל ללמוד גם איך כדאי להתמודד עם המצב הנוכחי של החקלאות בעולם. אז נתחיל את הפרק החמישי?
בטח, כן. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on the apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. The key paradise, put up a parking lot. רק בשביל להכניס את הדברים שוב לקונטקסט, נזכיר שבארבעת הפרקים האחרונים הבנו שיש הרבה מאוד פרקטיקות בחקלאות האינטנסיבית שהן בעייתיות. גידול צפוף, אחיד, בשטחים גדולים, כבר אמרת עכשיו, שימוש בחומרי הזנה כימיים לצמח. אמרנו שכל אלה יוצרים קרקע פוריה למחלות ומזיקים, ואז צריך בעצם הדברה כימית שגם אותה ציינת, וגם דיברנו על עיבוד אינטנסיבי של האדמה וקטילת הסבים.
באופן שלמעשה מנסה ליצור קרקע סטרילית מהסבים, נכון? צמחייה וצמחייה שהיא לא הגידול החקלאי שלנו.
נכון, וגם סטרילית, נכון? מחרקים ומזיקים מעל האדמה ובתוך האדמה, נכון? את זוכרת שדיברנו על מגוון ביולוגי בפרק הקודם, ודיברנו עם דוקטור יעל מנדליק על דבורי הדבש שנעלמות ודבורי הבר?
כן, אז איך חמוד זה היה? כן, שמנסים לגייס אותם לעבודת האבקה.
נכון. אז היא סיפרה לנו בפרק הקודם שכדי לעודד את דבורי הבר צריך יותר פרחים בסביבת השטח החקלאי. אז אנחנו כבר מבינים שמגוון ביולוגי קשור לצמחייה טבעית שלא גדלה באופן טבעי בשטחים של חקלאות אינטנסיבית.
כן.
אחד המחקרים החדשים בישראל בנושא של שימור מגוון ביולוגי בחקלאות הוא של דוקטור לירון עמדור. היא מנהלת מחלקת המחקר של מכון דשא באוניברסיטת תל אביב. עכשיו, המחקר שלה בדק קשר בין חקלאות וערכי טבע.
אוקיי, שזה? מה זה ערכי טבע?
זה בעלי חיים, זה מיקרואורגניזם וצמחים שהם לא הגידולים החקלאים. היא ערכה מטה-אנליזה.
טוב, מה? התפקיד שלי בתוכנית זה כל שנייה לשאול מה זה, מה זה מטה-אנליזה?
אז עוד מעט אנחנו נבין די הרבה על מטה-אנליזה, אבל בינתיים אני רק אגיד שזו סקירה שיטתית של הרבה מחקרים באותו תחום.
אוקיי, אז אוקיי, איפה היינו?
טוב, אז היינו במחקר של דוקטור עמדור, והיא בחנה בעצם מה אפשר לעשות בשטח החקלאי האינטנסיבי, כדי לשמר ערכי טבע בעידן של חקלאות אינטנסיבית.
אוקיי.
מסתבר שזה לא כל כך פשוט. אבל יש לה איזשהו פתרון נחמד. במחקר היא מצאה שמרכיבים טבעיים בתוך המרחב החקלאי, כמו לדוגמה קטן טבעי בתוך השדה, שהחקלאי לא נגע בו מכל מיני סיבות, אז הכתמים האלה עוזרים מאוד לשימוש המגוון הביולוגי. זאת אומרת, קטן טבעי, למשל, יכול להיות נחל עם גדות טבעיות, מסלעה טבעית שהחקלאי החליט להשאיר.
אוקיי.
עכשיו, המחקר מציע לשלב בתוך המרחב החקלאי תנאי שטח טבעיים. עצים ושיחים בשולי השדה, הסביעה שמכסה קרקע חשופה במטעים. עכשיו, מסתבר שהעלות עבור החקלאי לא מאוד גבוהה והתעלות רבות.
אוקיי.
היא גם, דוקטור עמדור החמיא לחקלאים, היא אומרת שהחקלאים הישראלים יש להם ראייה סביבתית מוצלחת. אבל צריך גם תמיכה ועידוד של הממשלה בצעדים כאלה, מה שנקרא, לא יזיק.
הבנתי. אז ראייה סביבתית מוצלחת, זה אומר שיש מצב שהם מבינים את החשיבות של הדברים האלה, אבל גם צריך לעזור להם לעשות את זה בפועל, בשטח.
כן, כך נראה.
אוקיי. אז נניח שהצלחנו לעודד כתמים טבעיים בתוך השטח החקלאי וסמוך אליו, מה לגבי שאר הבעיות שדיברנו עליהן, נגיד פגיעה בפוריות של הקרקע כתוצאה מדישון כימי, ועיבוד אינטנסיבי וסחף קרקע, פגיעה בבריאות בגלל חומרי הדברה, כל פרק 4 שלנו, מה עם כל הבעיות האלה?
זה נכון, עדיין הבעיות האלה נשארו, חקלאי באמת יכול להמשיך ולהשתמש בחומרי דישון והדברה כימיים, לצד כתמים טבעיים ליד החלקה. אבל העניין הזה מעניין לבדוק את החקלאות האורגנית. לה יש תקן ברור שאוסר על שימוש בחומרי הדברה ודישון כימיים.
כדי להבין במה שונה החקלאות האורגנית מהחקלאות הקונבנציונלית, אנחנו נשוחח עכשיו עם דוקטור יזהר טוגנדהפט, מרכז תחום עצי פרי והזנת הצמח, מהארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל. היי יזהר.
שלום.
אז אנחנו ממש נשמח להבין במה שונה התפיסה האורגנית מהתפיסה הקונבנציונלית. אני מניחה שיש הרבה להגיד על זה, אבל בוא ננסה.
כן, ננסה לתמצת את העניין. בקצרה אנחנו מדברים על תפיסה שמחפשת את המגוון. מגוון של גידולים, שימוש במחזור זרעים, זאת אומרת כל פעם לגדל משהו אחר, זנים שונים, מינים שונים. הרעיון הוא לעשות משהו שאנחנו קוראים לו מין איזון אקולוגי. זאת אומרת, אם אנחנו עושים, כמו בתפיסה הקונבנציונלית, מונוקולטורה, בעצם אנחנו פוגעים במגוון הביולוגי ומפרים את האיזון שמתקיים בתוך החלקה או המטע ובסביבה שלו.
כן.
עכשיו, מה שהמגוון הזה מאפשר לנו, למשל, זה לאפשר לכל מיני חרקים מועילים להתפתח, ואז הם עוזרים לנו בהגנה על הגידול. בכוונה לא משתמש במילה הדברה.
כן.
אבל זה חלק מהאיזון הביולוגי שאנחנו מחפשים. מה עוד? למשל, אם אנחנו כבר נדרשים לחומרי הדברה, אז הם תמיד יהיו ממקור טבעי. למשל, מיצויים של כל מיני צמחים, או מקורות מחומרים מפטריות או מחיידקים. אנחנו לא נשתמש בחומרים שהם, מקור שלהם הוא סינתטי.
אז אנחנו כבר לא קוראים לעשבים אלה עשבים שוטים, אלא יש להם אשכרה איזשהו...
נכון, הם לא שוטים, הם שוטים מים, אבל הם לא שוטים וגם לא עשבים רעים. חלק מהמגוון זה לא רק מגוון של גידולים, אלא מגוון של מינים שיש להם תועלות שהם לא רק היבול או הפרי שאנחנו מחפשים או הזרעים. הזכרת את נושא העשבים, בעצם אנחנו מסתכלים על צמחי בר בעיקר חד שנתיים כסוג של תמיכה בפעילות החקלאית. זה יש פה כמה תועלות. קודם כל זה מחזיק את הקרקע, שורשים של הצמחים מחזיקים את הקרקע. אנחנו מקטינים סחף קרקע.
כן.
אנחנו מאפשרים ליותר גשם להיכנס לאדמה. יש יותר פעילות של עוד שורשים חוץ מהגידול שלנו, אז הקרקע יותר פוריה. חוץ מזה, על הצמחים הללו יכולים להתקיים כל אותם אויבים טבעיים או חרקים מועילים.
כן.
יש שם פרחים, יש שם צוף, זה תומך בדבורים, זה תומך בצרעות הפיליות, ובסופו של דבר אנחנו נהנים ממערכת שהיא יותר מאוזנת, אז יש פחות התפרצויות של נניח איזשהו מזיק או מחלה, אז אנחנו כמובן נדרשים פחות להתערב.
כן.
ואז בסופו של דבר אנחנו מקבלים גידול, פרי או ירק או זרעים, הם יותר חזקים, הם פחות נתקפים, ואנחנו הגענו לזה עם פחות הפרה של המערכת שסובבת את החלקה שלו.
איזהר, אתה הזכרת מקודם חומרי הדברה טבעיים, אבל בעצם גם חומרים ממיצוי טבעי יכולים מאוד לפגוע בבריאות שלנו. אז במה בעצם חומרי הדברה אורגניים שונים מחומרי הדברה כימיים שעושים בהם שימוש בחקלאות האינטנסיבית?
יש שתי נקודות. השוני היסודי זה המקור. מקור של חומרי הדברה שמותרים בחקלאות האורגנית ממקור טבעי. זה יכול להיות למשל מיצויים של צמחים שהזכרתי קודם, אז זה יכול להיות שימוש בכל מיני מלחים, אבל זה לעולם לא יהיה חומר סינתטי. עכשיו, החומרים האלה טבעיים, ולכן הם מתפרקים די בקלות. בטבע תמיד יש מי שיוכל או יפרק כל דבר אחר. חלק מהשמירה על השיווי משקל. ולכן, חומרים שאנחנו משתמשים בהם בחקלאות האורגנית, הם מתפרקים יחסית מהר. צד שני, יש להם טווח פעולה יחסית רחב. יש חומרים שאם אנחנו משתמשים בהם, הם יכולים לפגוע גם במזיק שאנחנו רוצים להוריד את האוכלוסייה שלו, שלא יגרום לנזק כלכלי. וזה יכול לפגוע גם בחרקים שהם מועילים לנו. כן, תמיד צריך לחפש את השיווי משקל הזה, לדעת מתי הוא הרגע שבו אנחנו חייבים להשתמש. גם אז, מכיוון שהם פרקים די מהר, אז היעילות שלהם יותר נמוכה. לא נהרוג את כל החרקים, לא נשמיד לגמרי, אלא נוריד את האוכלוסיות. ותמיד יכולה להיות חזרה סוג של התאוששות.
אם הם פחות יעילים, או לפחות הפג התוקף שלהם יותר מהר, אז אולי צריך לרסס יותר מהחומר הטבעי? ואז עולה השאלה, לא עדיף לרסס קצת כימיקלים מאשר הרבה חומר טבעי, שגם אמרנו שמזיק קצת לבריאות שלנו?
צד אחד, אנחנו נדרשים לרסס יותר. צד שני, אם אנחנו מקיימים את המערכת כמו שהיא צריכה להתקיים בחקלאות האורגנית, זאת אומרת, יש איזון טבעי, יש חרקים מועילים, הצמח עצמו יותר חזק, הפרי, יש בו יותר חומרים שמגינים עליו, אז מראש אנחנו מגיעים לרגע שבו יש בעיה וצריך להתמודד איתה יותר מאוחר בגידול. אבל נכון, אני לא אכחיש, יש מצבים שבהם אנחנו נדרשים ליישום עודף, או לא עודף מבחינת מיותר, אלא שצריך להשתמש יותר בחומרים מהסוג הזה, במצבים קיצוניים.
ומה לגבי שימוש בחומרים בעצם שחודרים לרקמות של הצמח, שחומרים שהם מגיעים גם מצופים, גם בחקלאות האינטנסיבית, הזרעים מצופים וגם חודרים לצמח דרך מערכת ההשקיה, מה לגביהם במערכת האורגנית?
זה קל מאוד, זה פשוט אסור.
מה הכוונה?
כן. יש לזה כמובן מגבלות, כי נורא קל להשקות את הצמח באיזשהו רעל, שיחדור לתוך הרקמות, יעלה בגבעול או בגזע, יגיע לפרי או לעלים, ואז אם איזה קנימה תרצה לחיות מהעלה של העץ שלנו, היא תמות כי היא תשתה את הרעל. אבל הרעל הוא בתוך הצמח, ולכן אנחנו לא מתירים את הדברים האלה. אנחנו אומרים, אם צריך להתערב, ההתערבות תהיה חיצונית, וכמה שיותר רכה.
ומה לגבי זרחנים אורגניים? זה נשמע אורגני, למרות שאנחנו כבר בפרק הקודם הבנו שהם מאוד מאוד מסוכנים לבריאות, אז זרחנים אורגניים מותרים לשימוש בחקלאות האורגנית?
קודם כל לא, וזה שקוראים להם אורגניים, זה לא כי זה בא מחקלאות אורגנית, אלא כי זה בא מכימיה אורגנית. שזה משהו אחר לגמרי. כימיה אורגנית זה כימיה סינתטית, והיא בפירוש לא החקלאות האורגנית המקיימת שאנחנו מחפשים לעשות.
איזר, אתה יודע, יש את הבדיחה הזאת על האורגני? אומרים שההבדל בין אורגני לקונבנציונלי זה שהאורגני מרסס בלילה?
זה בדיחה טובה, כי בלילה ישנים.
אוקיי.
אבל צריך להבהיר, חקלאות אורגנית זה לא בלי ריסוסים. בסופו של דבר, המטרה שלנו זה לייצר מזון. והרבה פעמים, הגידול נתקף, כי יש הרבה יצורים שחיים במהלך האבולוציה, התפתחו לחיות על הפרי, או על הירק שאנחנו רוצים לאכול. ולכן, דיברנו קודם על נושא של חומרי הדברה בחקלאות האורגנית. יש חומרים שמותר להשתמש בהם, מעט חומרים, וזה לא כל דבר שמישהו שמתחשק לו אז הוא משתמש. זה צריך לעבור רישוי של ועדה מסודרת של משרד החקלאות, ובסופו של דבר החקלאי צריך להפעיל שיקול דעת מתי ואיך לרסס. אז כן מרססים ואפילו ביום.
ותגיד, אנחנו שמענו שיש המון חומרי הדברה בחקלאות האינטנסיבית שנועדו למעשה להיפטר מעשבים, עשבים רעים, עשבים שוטים.
חומרי הדברה כימיים.
חומרי הדברה כימיים, כן.
כן, נכון.
אז מה עושים? יש חומרי הדברה אורגניים להיפטר מעשבים בחקלאות?
החקלאות האורגנית פוסלת שימוש בכימיקלים לקטילת עשבים.
אז מה עושים איתם?
בעצם ההסתכלות על אותם צמחים חד שנתיים, אותם עשבים, היא חלק מהמכלול של החלקה, של הפעילות החקלאית. עכשיו, אנחנו יכולים לנהל את העניין הזה, למשל על ידי כיסוח, למשל על ידי קלטור, זאת איזושהי הפיכה של האדמה, למשל לעקור את הנבטים מעל פני השטח, למשל להשכיב את הצמחים האלה, אם הם חד שנתיים הם ימותו, ואז אנחנו מייצרים לעצמנו חיפוי באופן טבעי. אנחנו לא צריכים להביא אותו משום מקום. הצמחים מתייבשים, נהיה קש, מייצר מין צמיחה על הקרקע, וזה מפחית נביטה של עשבים נוספים. זאת יש כל מיני שיטות חקלאיות, מכניות, שמאפשרות לנו לנהל את העשבים בצורה כזו שהם יעזרו לנו בגידול ולא יפריעו או יתחרו במה שאנחנו רוצים לייצר.
קרני לימדה אותי באחד הפרקים הקודמים שצמח זקוק בין היתר לחנקן, ושמאוד קשה להשיג את הריכוז של החנקן שנחוץ לצמח בדישון אורגני. אז מה עושים בעצם עם החנקן? איך מסתדרים עם, רק עם דשן אורגני?
זו הבעיה הכי גדולה בחקלאות האורגנית, או בייצור מזון אורגני. אבל מצד שני, אם אנחנו ננסה להסתכל מנקודת מבט שונה על הנושא הזה, נבין שהחנקן הוא בעצם עושה מעגלים. כמות של החומרים בטבע היא מוחלטת. זו שאלה לאיזה צורה הם הופכים. בעצם מה שאנחנו אומרים בחקלאות האורגנית, קודם כל צריך למחזר. אנחנו לא יכולים לייצר עוד ועוד פסולת. והשימוש בזבל אורגני, זבל שהמקור שלו בעלי חיים, או שאריות של צמחים מתים, הוא בדיוק למטרה הזאת. אנחנו מעבירים אותם תהליך טבעי בעזרת מיקרואורגניזמים, הופכים את זה לקומפוסט, אז אפשר להחזיר את הקומפוסט הזה לקרקע. לטובת הצמח, לטובת המיקרואורגניזמים של הקרקע. ובתהליך הזה, חלק גדול מהחנקן הולך לאיבוד. אז מה שאנחנו מנסים להשיג, זה בעצם לעודד אוכלוסיות של חיות, חיידקים בקרקע, שהם בעצמם יקבעו את החנקן ויהפכו אותו לזמין לצמח.
וזה מצליח? כי אנחנו הבנו שזה לא כל כך פשוט ודי יקר.
זה פשוט מאוד, בסופו של דבר, אבל השאלה היא כלכלית. נכון, זה יקר. צריך לאסוף את הזבל מהרפתות ומהלולים, את הגזם נניח מהעירייה, מהעיר, לשנע את זה במסעיות לאתר שבו עושים את הקומפוסט, שגם פה יש כללים כדי שלא ייווצר זיהום סביבתי, ואחר כך קומפוסט טוב לוקח לייצר סדר גודל של חצי שנה, 5 חודשים, לפעמים יותר.
וואו.
זה תהליך יקר, ארוך ויקר, ואחר כך לשנע את זה לשדה החקלאי ולפזר את זה. בסופו של דבר אנחנו מקבלים דשן, שאם אנחנו נסתכל על מרכיב החנקן שלו, הוא יכול להיות יקר בערך פי 10, לפעמים פי 20, מדשן הסינתטי.
נו, איזה, אז איך אתה רוצה שאנחנו נאכיל את אוכלוסיית העולם הרעבה והגדלה עם דשן אורגני ומזון אורגני?
אם זה כל כך יקר.
אני אגיד שני דברים. קודם כל, אנחנו רואים שהשימוש בדשנים סינתטיים, היעילות שלו הולכת ויורדת. במהלך העשורים האחרונים רואים, נתונים שארגון המזון של האום מוציא, שהיעילות של דשנים כאלה פוחדת. זאת אומרת, משנה לשנה צריך יותר דשן כלייצר את אותו קילוגרם של זרעים, של מזון. חוץ מזה, אנחנו אומרים, אנחנו צריכים נניח הרבה הרבה זבל בשביל לייצר את אותה כמות של מזון. אבל הבעיה היא אחרת. הבעיה היא שאנחנו משנעים את המזון על פני כדור הארץ. מרחקים עצומים, המון מזון מתקלקל. זאת אומרת, כבר היום יש עודפי מזון. למה עודפי מזון? כי חלק גדול מתקלקל ולא מגיע לאנשים שיוכלו אותו. מצד אחד זורקים אוכל, מצד שני יש אנשים רעבים. אני חושב שאנחנו צריכים לפתור את הבעיות האלה, בהסתכלות אפילו גלובלית, ולא להגיד, רגע, אנחנו ניתן הרבה זבל כדי שזה יהיה כמו דשן חיני. הסתכלות צריכה להשתנות בעיניי.
נכון להיום, אבל אם מסתכלים, מזון אורגני הוא יותר יקר ממזון רגיל, מה זה, לעשירים בלבד?
זו שאלה מאוד רחבה של מי מגיע לקבל מגוון של מזונות, במרכאות אני אומר כמובן. אבל בסופו של דבר צריך להבין שלגדל מזון, לייצר יחידת מזון עם אורגניים, יותר יקר, זה היעילות של הגידול הזה יותר נמוכה, על כך אין מחלוקת, זאת אומרת, יש מעט גידולים שבהם היבול משתווה בין הגידול האורגני לגידול הרגיל, וככל שאנחנו עוברים לאזורים יותר חמים ויותר יבשים, כמו מדינת ישראל למשל, אז האתגר הזה הוא הרבה הרבה יותר קשה. אנחנו לא נמצאים באנגליה ואנחנו לא נמצאים בקנדה. ולכן יותר קשה לעשות חקלאות אורגנית באותם תנאים. מה שאני אומר זה שנכון, היבול הוא יותר נמוך, היבול הוא יותר יקר. מצד שני, אם אתה משקיע קצת יותר בעגבניה שלך, יכול להיות שאתה צריך לצרוך פחות. יכול להיות שצריך, יש מקום לגוון את הסל. חלק מהדברים אורגניים, אולי בעונות מסוימות. אנחנו נכנסים פה לשאלות מאוד נרחבות, משום שאני חושב שההשוואה לא צריכה להיות זה מול זה. עגבניה אורגנית מול עגבניה קונבנציונלית, אלא מהו אורח החיים שלנו בתוך כל הדבר הזה.
דוקטור יזהר טוגנדהפט, הרבה הרבה תודה לך על השיחה הזו.
בבקשה.
להתראות. טוב, זה נשמע דווקא טוב, אף על פי שלא בטוח שזה פותר הכל. כאילו כמו למשל להאכיל את כולם, אבל השאלה מה כדאי, לתת לכולם אוכל עם פוטנציאל להרעלה ובעיות שונות ומשונות, או יקר?
כן, אנחנו ניכנס לכל הסוגיות האלה בהמשך, מבטיחה.
אוקיי.
אבל בואי רק נזכור, נשים את הדברים בפרופורציה, וצריך לזכור שבאמת החקלאות האורגנית יש לה תקן והוא נאכף, אבל צריך לזכור שהתקן חל רק לגבי חומרי דישון וחומרי הדברה. זאת אומרת, איסור על חומרי דישון וחומרי הדברה כימיים. לגבי יתר הפרקטיקות,
כמו נגיד עידוד אויבים טבעיים באמצעות הסביעה מתאימה, רוטציה של גידולים, הקטנת העיבוד האינטנסיבי של הקרקע.
נכון, כל הפרקטיקות האלה, שגם איזר דיבר עליהן, וזה פרקטיקות שנועדו למעשה למזר את ההשפעות הסביבתיות ולשמור על בריאות האדמה, הם לא מחויבים לפי התקן האורגני. עכשיו, חלק מהחקלאים האורגניים מבצעים את התורה ככתבה וכלשונה, כי באמת, כמו שאיזר אמר, זה עוזר להם, בסופו של דבר, לא להיזקק לחומרי ההדברה הכימיים. אבל יש חקלאים אורגניים שבהחלט מגדלים מונוקולטורה ופוגעים בבריאות הקרקע במגוון הביולוגי.
Okay.
עוד נקודה נוספת שצריך לציין זה הנחושת. הנחושת היא אחד החומרים השנויים במחלוקת בחקלאות האורגנית.
Okay.
היא מותרת היום ברוב המדינות בחקלאות האורגנית, ואגב היא בשימוש בחקלאות הקונבנציונלית. בסדר, זאת אומרת שלא...
כן, כן.
החקלאות הקונבנציונלית האינטנסיבית,
כן.
את מילה הנרדפת. עכשיו, רחושת זה, נחושת היא חומר רעיל. הוא לא ידידותי, לא לאדם ולא בסביב, לא לסביבה. אבל יש מדינות כמו נורווגיה ודנמרק, שבכלל הוציאו את הנחושת מחוץ לתקן האורגני. נכון.
אז שם זה עוד הבדל בין האורגני לקונבנציונלי. אין נחושת באורגני.
נכון, אבל כאן יש לובי ויש כסף, והנחושת יעילה במיוחד בהגנה ממחלות שתוקפות כבני... תוקפות גפנים, כאילו גפן,
כן,
בקרן.
ענבים.
נכון.
אוקיי.
עכשיו, התקן האורגני, האירופאי, הגביל את הכמות של הנחושת שמותר לעשות בשימוש, התקן הכוונה האורגני, נכון? בסדר?
כן,
דיברתי
כן,
על האורגני.
אנחנו עדיין באורגני.
כן. מתוך כוונה להגביל לחלוטין את השימוש בנחושת בחקלאות אורגנית. אבל, מגדלי הגפנים באיטליה ובצרפת, שבסופו של דבר רוצים להילחם במחלות, הם במחלות שתוקפות את הגפנים, וכזכור, הנחושת מאוד יעילה במלחמה הזאת, אז הם מפעילים לובי מאוד משמעותי כדי להשאיר את החומרים האלה בתקן.
אוקיי, אז עכשיו אני מניחה שמה שמעניין אותנו זה האם מזון אורגני בריא יותר ממזון רגיל לאור הסוגיות האלה.
נכון, זו באמת אחת השאלות, וכאן אנחנו הולכות להיכנס לשדה מוקשים ממש. השאלה הזאת מהווה זירת התגוששות של אם אנחנו דיברנו פה על המגדלי גפנים, אז הם, מה שנקרא, זה משחק ילדים, לעומת ההתנגשות של האינטרסים הכלכליים בין הלובי של החקלאות הקונבנציונלית ללובי של החקלאות האורגנית.
כל כמה שנים אנחנו שומעות על מחקרים שמצאו שמזון אורגני לא בריא יותר ממזון רגיל, ויש מחקרים שאומרים שדווקא מזון אורגני כן יותר בריא, אז מבלבל.
נכון, ומה שהכי מעניין זה מחקרי על. המטה-אנליזות, תכף...
זה שלא ידעתי מה זה.
כן.
אוקיי.
המטה-אנליזות שבודקים מאות מחקרים, וכאן גם אנחנו מגלים מטה-אנליזות, באמת מעניין מה הריבוי של מטה-אנליזה.
נראה לי שאין ריבוי של מטה-אנליזה, פשוט...
מטה-אנליזה.
כמה מטה-אנליזה.
אוקיי, בסדר. אז מה שנקרא, איך זה יכול להיות שיש שני מחקרי על שמגיעים לתוצאות סותרות?
אוקיי, אז עכשיו אנחנו הולכות להיכנס לשדה המוקשים הזה, מצוידות במומחה לייעוץ סטטיסטי, כי אחרת אנחנו פשוט לא נצליח להבין איזה מטה-אנליזה מנצחת את מי. אז גיא פרידמן איתנו על הקו, מנהל היחידה לייעוץ סטטיסטי במרכז הבינתחומי, הרצליה. היי גיא.
שלום, מה נשמע?
מצוין, אתה תנסה להסביר לנו איך זה קורה, שיש מטה-אנליזה, מה שכבר אומר שיש מספיק מחקרים לעשות להם מטה-אנליזה.
רגע, אולי הוא קודם כל יסביר לנו מה זה מטה-אנליזה בצורה מסודרת של סטטיסטיקאי.
אז אני אנסה להסביר, אני אגב אגיד שזה מעניין שאמרת שאת מניחה שיש מספיק מחקרים, כי באמת אחד מהם אפילו אומר אין מספיק, ואז הוא אפילו לא עושה מטה-אנליזה.
זה מצחיק. אוקיי, אז מה זה מטה-אנליזה?
מטה-אנליזה זה בעצם שיטה סטטיסטית שאומרת אוסף של חוקרים שחוקרים תחום מסוים על גבי שנים, וכל אחד מפרסם את המאמר שלו, אוסף נתונים, שואל שאלה דומה או את אותה שאלה מכיוונים שונים ומנסה לענות על השאלה הזו. ומטה-אנליזה בעצם מנסה להגיד, אוקיי, מה התמונה שמתקבלת מכל המחקרים האלה יחד, כשמנסים להסתכל עליהם ביחד? יש על זה גם הרבה ביקורת, כן? כי אנחנו לוקחים מחקרים מאוד שונים, עם נתונים מאוד שונים ושיטות מאוד שונות, ומנסים לכמת אותם יחד. אבל זה באמת גם הרבה פעמים יכול לתת לנו תובנות חדשות על התמונה המתקבלת, כשמנסים בעצם להגיד, האם יש איזשהו מתאם או איזשהו קשר, כשמסתכלים על אוסף של ממצאים ולא על ממצא אחד.
אז גיא, אתה הסתכלת על שתי מטה-אנליזה, אני אמשיך להסתבך עם הריבוי הזה. אתה אפשר לקרוא לזה מחקרי על בעברית במקום מטה-אנליזה?
כן.
בכיף.
טוב. אז אתה בחנת שני מחקרי על, שאחד מהם מצא הבדלים בין מזון אורגני למזון קונבנציונלי, ואחד לא מצא. אז תספר לנו איך זה יכול להיות, תספר לנו קצת על שני המחקרי על האלה.
קודם כל, אני חושב שזה דווקא, זה סיפור די מעניין, כי כל אחד מהם, שני המחקרים מתחילים ככה באיזושהי אמירה שיש באמת דיון שלם בספרות סביב האם באמת המזון האורגני תורם לבריאות האדם, והם בעצם אומרים שהממצאים או הדעות הן חלוקות בנושא, ואז כל אחד מנסה להביא את המטה-אנליזה שלו כדי לענות על שאלה, ובסוף יוצא שהם רק מעצימים את הוויכוח בעצם, כי כל אחד מגיע למסקנה אחרת. איך זה קורה? אני רוצה להניח, ואני לא חושב שצריך יותר מדי להיכנס לזה, אבל אנחנו יכולים להניח שעשו פה את המטה-אנליזה בצורה נכונה, כן? לפי הפרקטיקות המקובלות ולפי ספים מקובלים, ובכל זאת הגיעו לתוצאות שונות. הדבר הראשון שקפצתי לעין כשעברתי על שני המאמרים, זה הספים שבהם שני הקבוצות מחקר האלה, שתי קבוצות המחקר, השתמשו. זאת אומרת, כשהם ניגשים בעצם לאסוף את המחקרים הקיימים, הם ניגשים למאגרים באינטרנט, מאגרים אקדמיים, ומחפשים את כל המחקרים שעשויים להיות רלוונטיים, ואז מגדירים איזשהם ספים שלפיהם הם מצמצמים בעצם את המחקרים שיכנסו להם בסופו של דבר לתוך המטה-אנליזה. עכשיו כבר כשקוראים את המאמר האחד,
זה המאמר שמצא שאוכל אורגני אין שום השפעה חיובית, נכון? על האוכל אורגני לבריאות. הראשון, נקרא לו הראשון.
הראשון, בסדר גמור. עכשיו, רק כשקוראים ככה את התקציר של המאמר, המשפט הראשון אומר, עברנו מסך הכל של 98,000 מאמרים, זיהינו 12 מאמרים שרלוונטיים. אוקיי? זאת אומרת שאנחנו כבר מבינים שיש להם סף מאוד 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 מחמיר לגבי מה שנכלל פנימה. אני לא יודע להגיד האם הוא בהכרח מחמיר מדי, יכול להיות שהוא לא, אבל אנחנו כן מבינים שיש פה סף מאוד מחמיר. לעומת זאת, המחקר השני עובר באמת מכמה עשרות אלפי מאמרים שגם הם זיהו, הם יורדים לאזור ה-340 מאמרים, אם אני זוכר נכון.
אוקיי.
Okay. Okay, אז כבר יש פה שימוש בספים שונים. אגב, כן צריך להגיד שמילות החיפוש שלהם היו מאוד מאוד דומות, אוכל אורגני ובריאות וכו'. במאמר השני שמצא בסופו של דבר יותר מאמרים, הם גם כללו במילות החיפוש שמות של מזונות ספציפיים. זאת אומרת, יכול להיות שבמובן הזה הם גם קצת הגדילו את היריעה, מה שהמחקר הראשון לא בהכרח עשה.
אוקיי, אז בכל זאת, כיצד, ספר לנו על אותו סף מחמיר של המאמר, של המחקר הראשון. מה הוא חיפש?
אני חושב שהדבר שהכי מחמיר באמת במחקר הראשון, זה שהם מחפשים, לצורך העניין, הוכחה קונקרטית, שמדברת על הקשר בין מזון אורגני לבריאות. זאת אומרת, הם ממש מבקשים למדוד את הבריאות באנשים, בתאי אדם, בבעלי חיים. לעומת זאת, המחקר השני, הוא גם מנסה לשאוף לצורך העניין לדבר על בריאות, אבל הוא לא מודד באופן ישיר את השיפור או את השינוי בבריאות, אלא מה שהוא עושה זה שהוא מודד את השינוי במינרלים ובויטמינים ובמתכות מסוימות שמהם אפשר להניח או להסיק לגבי מה הם עושים לבריאות האדם.
אם אני מבינה נכון, במאמר השני באים ואומרים, לצורך העניין, ותכף אתה גם תגיד בדיוק מה הם אמרו, יש יותר ויטמינים ויותר מינרלים באוכל, במזון אורגני, לעומת המאמר הראשון שבא ואומר, אנחנו לא מצאנו קשר בין אותם מזונות שיש בהם, לצורך העניין, אפילו יותר מינרלים וויטמינים, לבין בריאות האדם. זאת אומרת, הם חיפשו איזשהו קשר נוסף.
בדיוק, זה סיכמת מעולה, והדבר הנוסף שאני חושב שהוא חשוב זה שהמחקר השני שכלל באמת יותר מאמרים בסופו של דבר הגדיר שתי השפעות על בריאות האדם, השפעה חיובית והשפעה שלילית. כלומר, מרכיבים שבעצם תורמים לבריאות, כמו מינרלים וויטמינים, אבל גם מרכיבים שפוגעים בבריאות, כמו מתכות רעילות, בעוד שהמחקר הראשון הגדיר שהוא לא כולל את ההשפעות השליליות. כלומר, הוא לא מחפש לדעת האם מזון קונבנציונלי מכיל מתכות רעילות, ולכן הוא בריא פחות מאשר מזון אורגני.
בוא רגע ניכנס להבדלים בסקירה השנייה. יש שם הבדלים, מצאו הבדלים בין פירות וירקות, לגבי גם חומרי, גם הימצאות חומרי הדברה וגם ויטמינים, נכון?
יפה, אז אחד הדברים שאומרים, הם בוחנים בעצם שלושה אספקטים, אפשר לקרוא לזה, הם בוחנים אספקט של ויטמינים, אספקט של מינרלים ואספקט של מתכות רעילות, והם אומרים כזה דבר, הם אומרים קודם כל, במזון קונבנציונלי אנחנו מזהים שיש כמות גדולה פי 4 של חומרי הדברה רעילים במזון קונבנציונלי לעומת מזון אורגני. שזה ככה, עשוי להיות ממצא באמת די חשוב כשחושבים על המשמעות של חומרים רעילים ומזון אורגני. כן צריך להגיד שאחת הביקורות שאפשר להעלות לגבי זה, זה שהם לא בדקו את הנוכחות של חומרי הדברה שמשתמשים בהם בחומר אורגני. זאת אומרת, הם הלכו אך ורק על פי אספים שמקובלים עבור חומרי הדברה קונבנציונליים.
זאת אומרת, לא בדקו חומרי הדברה אורגניים בפירות ובירוקות.
בדיוק, זאת אומרת, okay. אתה בהכרח תמצא את הנוכחות של חומרי הדברה קונבנציונליים, כי רק את זה חיפשת.
אוקיי.
Okay. דבר שני, זה שאפילו אם באמת יש פה איזשהו הבדל שמובהק סטטיסטית, כן, שאנחנו יכולים להגיד שהוא לא מקרי, הוא באמת איזשהו הבדל אמיתי, נשאלת השאלה, האם הרמות הגבוהות של המתכות הרעילות האלה באוכל קונבנציונלי, האם הם עד כדי כך יותר גבוהות, זאת אומרת, האם הם למשל עוברים איזשהו סף שמסכן את הבריאות, או שאפילו שהם יותר גבוהות, הם עדיין מתחת לסף, לסף שלא משפיע בעצם על בריאות האדם. ובזה הם לא כל כך נוגעים.
אוקיי, זאת אומרת, אם אני מבינה, אז בעצם בסקירה השנייה מניחים שיש קשר בין נוכחות גבוהה של לצורך העניין מינרלים וויטמינים, ונוכחות נמוכה של מתכות לבריאות האדם.
נכון.
נכון? ובעצם הם לא בדקו באמת אם זה נכון, ואת זה בודקים בסקירה הראשונה, ושם הם מצאו רק 12 מאמרים, שמנסים לבדוק את ההשפעה או המיטבית או השלילית של החומרים האלה על בריאות האדם. אז תסביר רגע לך, איך בודקים השפעות כאלה על בריאות האדם? זה נשמע מאוד מסובך, הרי לא לוקחים קבוצה וקבוצת ביקורת, ולאחת נותנים חומרי הדברה ולשנייה לא. אז
נכון, יש פה בעצם מה שאת נוגעת בו, אין זה סוגיות אתיות לא פשוטות, כן? זאת אומרת, האם אנחנו יכולים לקחת קבוצה של אנשים ורנדומלית להחליט שהם יקבלו חומרים שאנחנו חושדים שהם עשויים להיות רעילים יותר או פחות? כן, יש ברשימה הזו של 12 מאמרים שהם מפרטים, הם מסבירים בדיוק מה יש בכל מחקר ואיך מחנו את זה וכו'. לקחו 300 נשים מניקות, שחלקן דיווחו על כך שהן מקיימות דיאטה אורגנית, וחלקן דיווחו על כך שהן מקיימות דיאטה קונבנציונלית, והם ניסו לראות איזה חומרים יש בחלב האם, מחלב האם בעצם להשליך על בריאות התינוק. מה שהם בעצם עושים פה זה סוג של ניסוי טבעי, כי הם בעצם לוקחים שתי אוכלוסיות שלא לטובת הניסוי החליטו לחלק את עצמן לאוכלות אורגני ואוכלות קונבנציונלי, אלא כך יצא, כן? לכן זה נחשב ניסוי טבעי. Mm-hmm. יש עם זה כל מיני בעיות, כי אנחנו יכולים לשאול האם שתי הקבוצות האלה נבדלות לא רק בדיאטה, אלא גם במאפיינים אחרים, מאפיינים גנטיים, מאפיינים שקשורים בכושר עבודה ובכלל בכושר פיזי של האוכלוסיות האלה. אז השאלה היא האם הייתה פה העמקה לתוך הדבר הזה, זה דבר ראשון. דבר שני, כשהם מפרטים על 12 מאמרים האלה, אז זה נכון שבחלק אתה מסתכל ואתה רואה למשל איזשהו גודל מספק של מדגם, כן? מספיק נבדקים, אבל בחלק מהמקרים, למשל אחד המחקרים שמוצא שאין שום הבדל, היו בו בסך הכל 8 גברים ונשים. מחקר סטטיסטי לא יכול להתבסס על אך ורק 8 נבדקים.
כן, זה כלום.
זה ממש כלום. אוקיי, אומרים שהסף התחתון לפי כל מיני חישובי עוצמה הם לפחות 25 בכל קבוצה. אז הם מדווחים פה את ה-12 מאמרים ומפרטים באמת יפה את החלוקה לקבוצות. אני כן רוצה להגיד שאחד הדברים שדווקא כן תפסו לי את העין, זה שבתוך הרשימה של ה-12 מאמרים שהם מדווחים על כך שאין ברוב המקרים אין הבדלים, יש פה מחקר אחד מ-2006 שמדבר, הוא בוחן בעצם את ההשפעה של תאים שמגיעים ממזון אורגני ומזון קונבנציונלי, על התפתחות של תאי סרטן. אוקיי? זאת אומרת שהם לא לוקחים בני אדם כנבדקים, אלא לוקחים תאים של אנשים ובודקים בעצם כניסוי ביולוגי מה קורה. ומה שמעניין זה שהם דווקא, במאמר הזה שמסתתר פה, הם דווקא אומרים שהתאים שהגיעו ממזון אורגני העטו את קצב ההתפתחות של התאים הסרטניים. אוקיי? זאת אומרת שגם בתוך אותו אוסף של 12 מאמרים במחקר הזה שאומר אין הבדל, פתאום צץ לך איזה מאמר שאומר, רגע, אולי יש פה משהו. עכשיו, זה מצד אחד. מהצד השני, במאמר שטוען, שככה בא להגיד, בכל זאת יש הבדל, צריך להגיד שגם אצלו יש הרבה, מה שנקרא, mixed results, זאת אומרת, נתונים שהם לכאן ונתונים שהם לכאן. למשל, הם בודקים את הנוכחות של מתכות רעילות. למשל, הם מזהים שבדגנים יש הבדל בין האורגנים לבין הקונבנציונליים, ככה שבקונבנציונליים יש יותר מתכות רעילות, אבל בפירות וירקות הם לא מצאו את ההבדל.
אוקיי, ומה לגבי ויטמינים?
ויטמינים, אם אני זוכר נכון, אני אנסה לפתוח את זה, הם זיהו שזה בעיקר נפוץ בפירות, אך לא בירקות ולא בדגנים. אוקיי? וגם במינרלים, הם אומרים, המינרלים האלה מצאנו יותר באורגני, המינרלים האלה מצאנו אבל דווקא יותר בקונבנציונלי. זאת אומרת שגם הממצאים של המטה-אנליזה הגדולה יותר, הם לא בדיוק חד משמעיים, גם שם יש תוצאות שהן קצת מורבבות.
אוקיי, אני לא יודעת איך אתה עושה את זה, אבל כל הכבוד. אז גיא פרידמן, הרבה הרבה תודה לך. אנחנו נמשיך להתבלבל עם הנתונים ונקבל פה איזה החלטות על מה נאכל, אורגני או לא.
בכיף, תודה רבה.
תודה רבה, להתראות. אוקיי, סיכום, זה החלק האהוב עליי בתוכנית. את מוכנה? התחלנו את הפרק עם הבעיה שמלווה אותנו כבר מתחילת התוכנית, שהיא היעדר מגוון ביולוגי. ראינו שיש מחקרים שמציעים להוסיף כתמים טבעיים, מה שנקרא, בחלקות חקלאיות, כלומר, לשלב עצים ושיחים בשולי השדה, לדוגמה, כדי לשלב תנאים טבעיים בתנאי חקלאות אינטנסיבית.
נכון.
עכשיו, גם אם נעשה את זה, עדיין אנחנו נשארות עם הרבה מאוד בעיות, כמו למשל שימוש בחומרי הדברה כימיים, פגיעה בפוריות האדמה, שעל כל זה כבר דיברנו. אז כדי להתמודד עם זה, התחלנו לבדוק את האלטרנטיבה של חקלאות אורגנית.
נכון, שהיא אחת מהאלטרנטיבות.
נכון, היא אחת. די פופולרית במובן הזה ששומעים עליה הרבה.
נכון.
אוקיי. אז בחקלאות האורגנית התקן אוסר על שימוש בדשנים כימיים וחומרי הדברה כימיים. החומרים האורגניים שעשויים עם מיצוי של חומרים טבעיים, הם מתנדפים מהר יותר.
כן, חומרי הדברה אורגניים.
כן, חומרי הדברה אורגניים, הם עשויים עם מיצוי חומרים טבעיים, הם מתנדפים מהר יותר, ולא חודרים לרקמות של הצמח.
כן, זה דברים טובים.
נכון, דברים טובים. בדיוק בגלל זה, הם גם פחות אפקטיביים בהגנה ממזיקים, לעומת החומרים בחקלאות האינטנסיבית. בנוסף, לחקלאות האורגנית עולה הרבה מאוד כסף לספק חנקן לצמח, והבנו כבר שזה חשוב לו, בגלל תהליכים פשוטים, אבל יקרים. זה מייקר את העלות של התוצר הסופי, וכאן נכנסת השאלה, האם מזון אורגני הוא לעשירים בלבד? חוץ מזה, עדיין יש מחקרים סותרים בנוגע לתועלות הבריאותיות של גידולים אורגניים.
לא סתם מחקרים, מטה מחקרים, מחקרי על סותרים.
כן, נכון. עכשיו, יש אומרים שזה בריא יותר, ויש שאומרים שלא. אז הכרנו באמת את מחקרי העל האלה, שלוקחים בעצם מחקרים רבים שנעשו בתחום, מנסים בעזרתם להגיע למסקנות יציבות, בעקבות הכמות הגדולה של הנתונים שנאספו לאורך הזמן. עכשיו, גם פה יצאנו די מבולבלות. ראינו שיש מחקר שמזהה כמות גבוהה של ויטמינים ומינרלים בגידולים אורגניים, לעומת גידולים קונבנציונליים, ואותו מחקר מניח...
מחקר על.
כן, מניח שזה טוב. עכשיו, אותו מחקר גם מזהה כמות נמוכה של חומרי הדברה כימיים בגידולים אורגניים, לעומת קונבנציונליים, וגם כאן הוא מניח שזה טוב.
כן, נכון, אולי זה הנחה סבירה.
אולי. עכשיו, המחקר האחר, גם הוא מחקר על, שלא תורידי אותו פה בדרגות, הוא מחפש הוכחה שבאמת יותר ויטמינים בכמות שנמצאה, מיטיבים עם בריאות האדם.
הגיוני גם.
נכון. הוא מצא 12 מחקרים בלבד, ומהם הוא השיג שאין הבדל.
נכון.
שזה מסקנה מבאסת, איך לומר את זה.
כן, אנחנו גם רק הבנו שהם מחקרים שמנסים לבדוק ולמצוא את הקשר בין מזון לבין בריאות, הם מחקרים שמאוד מסובך לערוך אותם. נכון. אי אפשר לקחת שתי קבוצות בחלק גדול מהמקרים, ולבדוק לאחד לתת מרכיבים שליליים.
כן, בואו קחו קצת חומר כימי, ותגידו לנו אם יצאתם סבבה. אוקיי, עכשיו רק...
נכון, למרות שהמחקר הזה הוא לא בחן בכלל את שאלת חומרי הדברה.
נכון, הוא לא התייחס אליה. טוב, אז קרני, מה אנחנו הולכות לעשות בפרק הבא?
בפרק הבא אנחנו ננסה לחפש שיטות שנותנות מענה כולל. נראה בכלל יש כזה דבר, מענה כולל לבעיות הסביבתיות, לפוריות הקרקע, להשלכות הבריאותיות, נראה.
אלטרנטיבה אולי באמת כמו שאת אומרת, כוללת. תודה רבה שהזנתם לנו, תודה לך דוקטור קרני לוטן מרקוס, חוקרת ומרצה בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי. אני גיל מרקוביץ', אני רוצה להודות גם לשלומי יצחק, הטכנאי באולפן, ואייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. לפודקאסטים נוספים, ייכנסו lekan.org.il/podcast. נשתמע. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.